האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.
חרדת אקלים מוכרת לאנשי המקצוע בעשור האחרון. יחד עם זאת, עדיין אין לה הבחנה רשמית ב-DSM, שזה ספר ההבחנות הפסיכיאטרי הרשמי. ה-APA, שזה ארגון הפסיכולוגים האמריקאי ב-2017, נתן לזה הגדרה, אבל זה עדיין לא מוגדר רשמית כהבחנה, כדיכאון או חרדה מן המניין.
ואת גם אומרת שיש לא מעט אנשים שבעצם לא יודעים שהם סובלים מחרדת אקלים, אם את יכולה לתאר בדיוק?
כן.
כי לי זה נראה טבעי, זאת אומרת, אני קורא על משבר האקלים, גם כמו שאלכסי ומיכל סיפרו, אני נהיה מודע, זה מעורר בתחושות של בהלה, מצוקה, חרדה, אז ברור לי לחלוטין הקשר בין התחושות של חרדה ובין הסיבה. אז איך אי אפשר לדעת בעצם שאתה סובל מחרדת אקלים?
אני חושבת שהרבה אנשים יודעים להגיד שכשהם רואים איזושהי כותרת, זה מעורר בהם חרדה. אבל אין להם שם, אין להם שם לתת למה שהם חווים. ובעצם כשיש הגדרה, כשיש שם, כשאדם יודע, אוקיי, אני סובל מחרדת אקלים, ואני גם לא לבד, ויש קבוצה מאוד גדולה של אנשים בארץ ובעולם, אני חושבת שזה עוזר.
תודה. נחזור לאלכסי ומיכל. אם תוכלו לספר לנו איך חברים ובני משפחה מגיבים ככה לתחושות שלכם, למצוקות שלכם, האם אתם מתביישים לדבר על זה בפני חברים או במעגלים מסוימים או לחילופין, האם אתם מדברים על זה בפתיחות וגם כחלק מהרצון שלכם להגביר את המודעות ולהרגיש שגם האנשים שסביבכם מודעים למשבר האקלים ולסכנות שלו? אלכסי?
אמא שלי יודעת טוב מאוד מה אני מרגיש לגבי משבר האקלים. אני מדבר אותה, משתף אותה בתחושות שלי, ברגשות שלי. אבל אמא שלי היא די רחוקה מהצד המדעי של הנושא. מבחינתה היא גם חובבת היסטוריה כמוני, אז היא הרבה פעמים אומרת שהאקלים השתנה לאורך ההיסטוריה, ואין יותר מדי מה לפחד, ובעיקרון הכל בסדר. אני אישית דווקא חושב שלא הכל בסדר, אבל זה כרגע מה שמתקדם איתי ועם אמא. אני אמנם גר גם עם סבא וסבתא מצד האמא, אבל איתם אני לא מדבר בכלל נושאים כאלה, כי אנחנו ממש לא קרובים.
אז מטבעי אני בן אדם שאוהב לשתף, על אף הנראות המופנמת שלי. אני גם חושבת ששיתוף זה כלי ריפוי מדהים, גם אם זה לא אנשי מקצוע. ודווקא הגעתי לאיזשהו קורס של מגמה ירוקה שהתקיים בבאר שבע בקיץ, וממש אמרתי לאנשים, כאילו, תשימו לב אם אתם חווים חרדה, כי אני הייתי שם. ובאותו זמן שאמרתי את זה, שמתי לב שזה גם קצת חוזר אליי, שאני קצת נכנסת לזה שוב. ודווקא זה עזר לי להבין איך זה נראה, אפילו מהצד, למרות שאני חווה את זה, זה קצת כאילו לצאת מתוך עצמי ורגע להסתכל על זה מהצד, איך זה נראה, איך זה נשמע. אני כן חושבת שזה חשוב ממש לדבר על הנושא הזה, כי הוא לא מדובר מספיק. האמת שנתקלתי בתגובה אחת מצד התאחדות הסטודנטים, מישהי ששיתפתי אותה, שתעשה אולי הרצאה בנושא, היא אמרה לי, דווקא עדיף שלא, כי אם אנחנו רוצים לקרוא לסטודנטים לפעול, אז בואי נשים את זה בצד, כי הם ייבהלו ולא צריך. אני לא כל כך מסכימה איתה, אני יכולה להבין שזה מבהיל למי שלא מכיר ויודע, אבל זה כן חשוב לדעת גם את הצד הזה.
ואת מבינה את האדישות של האנשים מסביב? זה כאילו משהו שמאוד מפריע לך ואולי מעצים את החרדה, או שכאילו איך התחושה עם זה, אם נגיד החברים הכי טובים שלך, או משפחה שכאילו פשוט לא מבינים על מה מדובר, או איך זה מפריע לך כל כך?
אז בהתחלה זה באמת היה ככה, לא הבנתי איך אנשים הם לא טבעונים ולא ממחזרים ולא נוסעים בתחבורה ציבורית ועדיין רוצים לטוס ועדיין ממשיכים בחיים כרגיל, וזה גם מה שהעצים את התחושות שלי. זאת אומרת, אני הרגשתי שאני צריכה להיות הכל, הכל כדי לעזור לעולם הזה, ובפועל זה בלתי אפשרי. לפחות לא איפה שאנחנו נמצאים. אז באיזשהו שלב שחררתי. בהתחלה הרגשתי מאוד תוקפנית כלפי הסביבה שלי, של העולם הולך להיחרב, כאילו למה זה לא מפריע לכם? והיו הרבה תגובות מצד הסביבה של הכל טוב, תירגעי, תמשיכי בחיים שלך. ואני דווקא הייתי כזה, לא, זה החיים שלי כרגע. כאילו, איך אפשר להישאר אדישים? אני עדיין קצת חווה את זה, את האמביוולנטיות הזאת של מצד אחד לשחרר, כי בסוף בן אדם פרטי, כמו שאתה הסברת אבנר בעונה הראשונה, זה אדם פרטי וזה לא יעשה שינוי כל כך גדול. והאימפקט שלנו צריך להיות לכיוון אחר, אבל אני כן חושבת שיש בזה משהו כשבן אדם לוקח אחריות על היומיום שלו.
אלכסי, אתה מבין את האדישות של אנשים סביבך?
אצלי זה קצת יותר מורכב, כי כרגע אני לא חלק מאיזושהי מסגרת, אני כרגע לא עובד, ובעבודה מן הסתם לא מדברים על דברים כאלה. יותר מזה, אני, עם כל הדאגה שלי, אני מעדיף שלא להיכנס, שלא להכניס את משבר האקלים לעבודה. כי בעבודה אני צריך להיות מרוכז, אני צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח שיאפשר לי לעבוד בצורה תקינה, אז מעדיף שמשבר האקלים יישאר מחוץ לעבודה שלי.
עכשיו נשאל שאלה של ממודעות לפעולה. האם התחושות של החרדה והדיכאון שאתם חשים הניעו אתכם ליזום פעולה אקלימית, או להפך, זאת אומרת דווקא הכניסו אתכם לתחושות של ייאוש, אולי גם וגם, אולי לפי תקופות, אלכסי?
זה מאוד תלוי במצב רוח הנוכחי שלי, ובחדשות שאני ראיתי או שמעתי או קראתי. לצורך העניין, אני חושב שאני עדיין לא ניסחתי מה בדיוק גורם לי לפחד. מה שגורם לי לפחד ממשבר אקלים, זה מן הסתם חדשות של מדענים, של אקטיביסטים, כתבות שהם מדברים על זה. מותר לי להגיד שמות ספציפיים?
בטח.
יש מטאורולוג סקוט דנקן, אני לא בדיוק סגור איך קוראים את זה, הוא משתף בפייסבוק שלו, באינסטגרם, כל מיני תהליכים אקלימיים, ובין השאר הוא משתף על כל מיני CA טמפרטורה שנשברו במקום מסוים, ולפעמים זה גורם לי ככה לפחד ולהרגיש די מעורער. יש אנשים כמו, מה שהכי גורם לי להרגיש פאניקה זה מדעני אקלים, שמזדעקים, מתחננים, משתמשים ברטוריקה של אני מתחנן ואנחנו מפסידים,
פטר קלמוס,
פטר קלמוס, כן, אני ראיתי, ולפעמים ממש מפחיד לקרוא את מה שהוא כותב.
אז אני בעיקר קוראת מאמרים תיאורטיים, זאת אומרת פחות המספרים, אני מאוד מגיעה מתחום הסוציולוגיה והחברה, ויותר מעניין אותי איך הדברים האלה משפיעים עלינו חברתית. הפעולה הראשונה שעשיתי זה היה אירוע די אין במכללה, שהיה מתואם עם עוד כמה קמפוסים בארץ, וזה היה בחורף 2020, קצת לפני הקורונה, אחרי שהיה שיטפון בתל אביב שנהרג בו זוג במעלית, ובתבריה, נעריה, זה היה בנעריה שנהרג מן אדם, ופשוט צעקתי שם במגפון, כאילו, אנשים, יש משבר אקלים, תתעוררו, כאילו אנשים מתו עכשיו, בגלל זה. והיה לי ברור שאני הולכת ללמוד מדיניות ציבורית, כי הרגשתי שהדרך היחידה להשפיע זה מבפנים, מתוך המערכת. בשלב מאוחר יותר גם הצטרפתי למגמה ירוקה, אמנם אני כבר לא נמצאת שם, אבל קיבלתי כלים שגם עזרו לי להתמודד קצת עם העומס הרגשי. וזהו, וכרגע שמתי את העשייה הזאת בצד, כי הרגשתי שאני חייבת להתמקד בעצמי, כי מי שנותן כל הזמן מעצמו בסוף הוא קצת מתרוקן, אבל זה לגמרי שם, ואני לא מתכוונת לעזוב את זה בזמן הקרוב.
תודה מיכל, אז שאלה לאלכסי, ואחרי זה גם למיכל, מה מרגיע אותך? מה נותן, נוסח בך אופטימיות? מה עושה אותך אופטימי בנוגע לכל הנושא האקלימי?
דבר ראשון, חדשות טובות בתחום הסביבה, כולל התרחשויות בפוליטיקה וכל מיני דברים עקפים.
יכול לתת דוגמה למשהו, נגיד, שקרה לאחרונה שהרגשת ש...
האמת היא שאני לא נוטה לזכור דברים שקראתי, במיוחד אם קראתי הרבה מהם, ובאופן כללי כל מיני חדשות טובות, למשל שבאיזושהי עיר בארצות הברית מתכוונים, הם שמו להם למטרה שהאוטובוסים יהיו חשמליים עד 2030, למשל וכולי. האמת היא שבאקולוגיה, הרקע שלי הוא לא מאקולוגיה, וקצת קשה לי לשלוף מהזיכרון את מה שקראתי.
אוקיי, אז בעיקר אתה אומר חדשות, הדברים שאתה קורא, שמראים שאנחנו כן זזים בכיוון הנכון.
חדשות טובות, ואולי, כמו שאמרתי, חדשות טובות, התרחשויות פוליטיות טובות, כמו שביידן ניצח וטראמפ לא, כל מיני, לפעמים כל מיני התבטאויות עקיפות של מדענים, אני לא יכול להביא דוגמאות כאלה, אבל חדשות טובות, זאת התשובה שלי.
ומיכל, אצלך זה דומה, או שדברים אחרים דווקא?
זה ממש תלוי ביום, ואיך קמתי, אבל זה גם חדשות טובות, וגם הידיעה שיש עוד אנשים חוץ ממני בעולם הזה שאכפת להם, שפועלים אקטיביסטים בכל מיני צורות ודרכים, שמשתפים את הידע שלהם ברשתות. כרגע לדעתי זה הכלי הכי חזק שיש לנו, וכשהשתתפתי במצעד האקלים האחרון, התרגשתי בטירוף, לראות כמות כזאת מטורפת של אנשים, זה עשה לי ממש טוב, והממשלה שיש לנו כרגע, שהיא ממש התרגשתי כשהיא הוקמה, שידעתי שיש לנו שרה להגנת הסביבה שרוצה להיות בתחום הזה, ושיש לנו שרה תחבורה שרוצה להיות בתחום שלה, וזה דברים שהם, אמנם קורים לאט, אולי לאט מדי, אבל הם קורים, ואני מקווה שזה מאוד ימשיך במגמה הזאת.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
אתם חושבים שזה עניין זמני וגם פתיר? המצוקות שאתם סובלים מהם בשנים האחרונות, או שאתם חוששים שזה משהו שילווה אתכם לאורך החיים?
אני חשבתי על השאלה הזאת, בעיקרון הדבר האידיאלי שיפתור את חרדת האקלים שלי, נניח באיזשהו יום ביום אחד, ה-IPCC, מוציאים דוח אופטימי, עצרנו את משבר האקלים, האום, מודיע בחגיגיות ומודה לכל מי שפעל והגשים את המטרה הזאת, וכנראה שבאותו היום אני הולך לחגוג, כמובן, זה הכל.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
אז כמו שאמרתי קודם, זה ממש תלוי ביום. אני חושבת שזה מאוד כזה נע על איזושהי סקאלה של אם לא קורה שום דבר דרמטי בעולם אז הכל בסדר, ואם קורה עכשיו אירוע קיצון כמו מלחמה באוקראינה זה קצת מחזיר אותי לחרדה, אבל חשוב לי לומר גם שאני מטופלת כבר כמעט שנתיים וזה מאוד מאוד עוזר לי, אז אני כרגע אני מאוזנת ויציבה, אבל אין לדעת.
ובהמשך לזה, אז אולי אלכסי מה שאמרת קודם, היית מרגיש שהיה עוזר לך לדבר עם מדענים, עם מומחי אקלים, כמו שנגיד מי שחרד מנושאים בריאותיים, אז מסתכל בגוגל, הוא רוצה לדבר עם רופא שירגיע אותו שאין לו איזושהי מחלה, כאילו יש משהו שאני או מישהו שמתעסק בזה יוכל לומר שירגיע אותך, או שזה לא קשור ולא...
דווקא כן, ואני הייתי רוצה איכשהו להקיף את עצמי במדעני אקלים, להכיר אותם, להשתתף באיזשהו כנס, איזושהי ועדה שתפקידה לטפל בנושאים האלה, להתבונן, להקשיב, לשמוע אולי חדשות טובות ממדענים, וזה משהו שמאוד ישמח אותי וייתן לי איזושהי תקווה להמשיך לחיות בצורה תקינה ולעסוק במה שאני אוהב.
מיכל?
אם זה מדעני אקלים בצורה דוח IPCC אז פחות, כי הם לא נותנים שום פתח לתקווה חוץ מאשר לזרות קצת פחד ואימה, לא שזה לא חשוב, אבל זה פחות עוזר להתמודד. הפודקאסט שלכם למשל זה הדבר הראשון שבאמת מרגיע, גיליתי דברים שאני לא ידעתי וקראתי המון דברים, ולמשל הידיעה שיש לנו אנשים שבאים מהתחום שכן נמצאים בעמדות מפתח, למשל פרופסור אלון טל שהוא היום חבר כנסת, שהוא עושה המון, עשה בעבר גם, ויש עוד המון אנשים שאני מכירה מתחומים שונים, שעושים דברים נפלאים, אז אני מרגישה שאנחנו בידיים טובות.
אוקיי, נחזור לשירי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. עד כמה את מרגישה שזאת עדיין תופעה של פריבילגים, כלומר, בסך הכל צעירים שגדלים בבית טוב ומשכילים, אין להם יותר מדי מצוקות כלכליות. האם את רואה שרוב הסובלים והסובלות מחרלת אקלים הם ממעמד בינוני גבוה? ובקצרה, האם זאת בעיה של פריבילגים?
אני לא חושבת, לא. אני לא רואה את גם לא בקליניקה, אני חושבת שמגיעים אליי אנשים מכל מיני מעמדות סוציו-אקונומיים, משכילים ולא משכילים, וגם לפי המחקר שפורסם ב-2021 בלנסט, הם בעצם חקרו ומצאו שיש אנשים שסובלים מחרדות אקלים גם בניגריה, ובמדינות שהן לא מדינות עשירות. אז לא, אני ממש לא חושבת שזה חרדה שמאפיינת אנשים פריבילגיים. אני חושבת שזה חרדה קיומית הישרדותית. זה די חולה של כל המגזרים.
למה בעצם יש חרדה שהיא חרדת אקלים, אבל נגיד חרדה מדברים אחרים, כמו מהגרעין האיראני נגיד, זה לא דבר נפוץ באותו אופן, או שזה כן נפוץ באותו אופן, כאילו למה, מה יש באקלים, שבאמת נוצרת חרדה דווקא סביב הנושא הזה, בניגוד לחרדה ממלחמה, או בישראל כמובן, מדברים קיומיים אחרים.
קודם כל, אני חושבת שזו שאלה מאוד טובה, נתחיל מזה. אני חושבת שבחרדת אקלים, קצת כמו ששמענו פה מאלכסי ומיכל, כרגע אין מי שבא ואומר, הכל בסדר, עליי, אני מטפל בזה. בעוד שהנרטיב של איום הגרעין האיראני, הנרטיב שבעצם אנחנו מקבלים בתקשורת, הוא שיש איום, אבל תצביעו לי והכל יהיה בסדר. אז אני חושבת שזה באמת העניין שבאמת, יש פה משהו שהוא כרגע נראה שהוא לא הולך להיפטר, לא בזמן הקרוב. מה גם שיש דבר כזה שנקרא בעצם חרדות תקופתיות. כל תקופה בהיסטוריה מאופיינת באיזושהי חרדה שהיא רלוונטית למה שקורה, כמו שהיה את חרדת המזרקים, כשהאיידס התחיל להופיע.
כן.
אז היום אני חושבת שחרדת אקלים זה קשור מאוד למה שאנחנו חשופים אליו בתקשורת.
מה היית רוצה לומר לאנשים שמאזינים לנו, מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת להם כדי להקל על המצוקות שלהם?
קודם כל תדעו שאתם לא לבד. אתם לא לבד, ויש הרבה אנשים שחווים איתכם את הדאגה ואת החרדה, ויש הרבה אנשים עם כלים שבעצם עושים מה שהם יכולים, אתם למשל, כדי באמת לעזור. אז קודם כל תדעו שאתם לא לבד. מבחינה פרקטית הייתי ממליצה לאנשים שסובלים מחרדת אקלים, הכי בסיסי, להקפיד על שעות שינה, על תזונה טובה, ספורט, זה הפרוזק הטבעי שלנו, מאוד 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 חשוב לשתף ולדבר עם חברים שכן נותנים הכרה וכן מבינים. כמובן שאם החרדה גולשת למקומות שמפריעים לתפקוד היומיומי, הפרעות באכילה ובשינה ובכלל, אז לגשת לאיש מקצוע.
אוקיי, ולפני סיום, מיכל, אלכסי, האם הייתם רוצים ככה להוסיף משהו, מה שרציתם לומר ולא הספקתם או הצלחתם?
כן.
קדימה.
קודם כל, על הצד הפריבילגי של חרדת האקלים. אני חשבתי על השאלה הזאת, אבל באופן כללי, ככה או ככה, חרדת האקלים, לצערי, הצטרפה לנטל הנפשי שאני סוחב איתי, כי הייתה לי ילדות לא קלה, וגם גיל ההתבגרות לא קל.
מרגיש לי שבאמת, כמו ששירי אמרה, שזה חרדה הישרדותית קיומית, אבל יש אנשים שחווים על בשרם, באופן יומיומי, את הקושי הזה, שזה אנשים, שכבות האוכלוסייה החלשות, כל הנושא של צדק סביבתי, צדק אקלימי, אז אולי אנחנו חרדתיים בשבילם, אבל אני חושבת, כאילו לא נעים לי לומר את זה, אבל לנו יכול להיות, יש יותר כוח לעזור להם מאשר הם עצמם. אז גם אם יש חרדה, אפשר לנתב אותה לעשייה עבור מי שלא יכול לעשות עבור עצמו.
טוב, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה לשירי, לאלכסי ולמיכל שהגעתם היום ושיתפתם אותנו ואת המאזינים בסוגיה כל כך רגישה וחשובה. אנחנו רוצים להודות גם למועדון הרדיו בתל אביב שירח אותנו היום, וכמובן תודה למאזינות ולמאזינים שלנו. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר האקלימיסט. נשתמע בפרק הבא של האקלימיסטים.